השליחים של יעקב אבינו, אנחנו זוכים הערב גם כן לשלוחים משלנו, גם כן מלאכים כבני אדם, ראשי הישיבה, רבניה, מנהליה, שהגיעו לכאן לפתח תקווה לפתוח בעצם, או את אירועי שנת החמישים של הישיבה, כמו שהבנתי, בסדרה של אירועים מחוץ לישיבה. חלק מהאירועים אנחנו כבר מכירים, חלק מהאירועים פורסמו, אחרים יפורסמו בהמשך, אבל כמו שאמרתי, כמדומני שזה האירוע הראשון שמתקיים מחוץ לכתליה של הישיבה. ואני חושב שזה דבר שהוא ראוי לציון. בשנים קודמות לישיבה היה קשה לצאת מהישיבה. זה, אמנם אנחנו רק בפתח תקווה, ופתח תקווה אנחנו יודעים שזה סניף של ירושלים, נוסדה על ידי ירושלמי, גרעין תורני ירושלמי, אבל עדיין התפיסה של הישיבה בשנים עברו הייתה שהכל צריך להתרחש בתוך הישיבה. והרוצה את הרב יבוא אליו, ומי שרוצה להיות בקשר צריך לבוא אל הישיבה. וההכרה המחודשת הזאת שהישיבה צריכה לצאת לפעמים גם מחוץ לכתלים שלה, אני חושב שהיא חידוש ראוי, חידוש חשוב, וזה לא בא על חשבון ההבנה שהישיבה עדיין ממשיכה להיות מגדל של אור, מגדל של תורה, המקור שממנו כולנו שואבים את התורה. אבל היום אנחנו יודעים שההשפעה של הישיבה, הפצת התורה של הישיבה, ממשיכה והולכת גם מחוץ לכתלים שלה, גם אל כל הבוגרים, גם לאלה שלא זכו ללמוד בישיבה, אבל גם לבוגרים שלמדו בישיבה וממלאים היום את כל הארץ, את כל העולם בעשייה שלהם. רק על זה אני חושב, לפחות אני באופן אישי רוצה לומר יישר כוח גדול למארגנים, לראש הישיבה וכו'. אנחנו נפתח במילות פתיחה בשיעור קצר של רבנו ראש הישיבה הרב וידר שליטה, כמדומני ראש הישיבה החמישי לדורותיה של הישיבה, אבל הראשון שהוא גם למד בישיבה, שהוא גם בוגר הישיבה. אז הרב וידר, בבקשה.
מרגש לראות את הציבור, מאוד משמח לראות את ההתכנסות ולראות דורות שהישיבה הביאה. יש מבוגרים ממני כאן, צעירים ממני, זה באמת מאוד משמח. יישר כוח גדול ליוזמה שבאה מתוך בתוך הישיבה והעשייה של כל מי שטרח בערב הזה. יש הכל גדול יותר למי שנעשה למענו הערב הזה, וזה אתם, בוגרים, משפחות. אני מקווה שההתחלה הזו, כמו שאמרת, ההתחלה הזו, בעזרת השם, תהיה עוד המשך. רק אספר לך שיש היום שיעור באוניברסיטת בר אילן, אחת לחודש, פלוס מינוס, כבר יש שיעור הרביעי, שגם אם באים מהישיבה, באמת רוצים שהאור של הישיבה יאיר גם בתוכנו וגם מתוכנו חוצה ולחבר, ומאוד מקווים ששנת היובל הזו כיוון שנעשה לי נס בו, אז אני אדרוש את הפסוק. והגמרא מביאה שם שתי דרשות. הדרשה השנייה שהגמרא מביאה, שם זה כבר בישבי רבי עקיבא, יש משהו מסכים עם הדרשה הראשונה, רק מוסיף עליה מה שנוגע אלינו. אמרו לי לתקטן נושא לפני חודשיים, אני יודע מה אני אדבר עד אז, תיבנה צפון ירושלים. הנה, ברוך השם, אנחנו עומדים בזה. ושם, אחרי שהוא דרש כל הפסוקים שמוסקים בעצם בגילוי הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי עם ישראל, אז הוא אומר שם, לך השם הגדולה הזאת יועד ים סוף, והגבורה הזו מכת בכורות, והתפארת זה מתן תורה, והנצח זו ירושלים, והעוד זה בית המקדש. אנחנו ננסה לראות איך בעזרת השם זה יתחבר לדברים שלנו. הפרשה שלנו בעצם היא פרשת יעקב ועשיו. אותו מפגש ומאבק בין אחים, שהרמב"ן כותב על הפרשה הזאת בהתחלה הקדמה, שהפרשה הזו ללמדנו רמז לדורות, כי כל מה שהרע לאבינו עם עשיו אחיו, הרענו תמיד עם בני עשיו, ותמיד להתכונן בדרך הזו, כמו שיעקב הכין את עצמו, אם צאצאי עשיו הפזורים בעולם, היינו עשיו הוא אדום, תורון, תפילה ומלחמה. המשך הפרשה זה מאבק גם של יעקב עם המלאך של עשיו. מאבק שאנחנו יושבים כאן, אלה שבדורות שעוד שמעו את הרב הדרי, שר עלה לי בראש, כתוב רש"י שהעלו עפר ברגליהם. מי זכרתי, שאלתי את הרב הדרי הבוקר, מי זכרתי לאחד השיעורים המסיבות של הרב הדרי, שהיו מעלים אבק עד הרקיע. זה מדרש רבה, זה מדרש מובא בתורה שלמה, זה בעצם גמרא וחול עם צדיק א', מעלים אבק ויאבק. אמר הרב הדרי, הרב הדרי שליט, השם יש לכם רפואה שלמה וכוח, אני אומר לכם שהוא בישיבה ומשפיע בבוקר, היום הוא נתן שני שיעורים. ואמר הרב הדרי, את זה זכרתי, המאבק הוא בכל הרובדים. אז אני רוצה לפתח את דבריו כהמשכיות של תורה ונאמר שהמאבק הוא דיבר על כל עד כיסא הכבוד, על בערך המילה הזאת. אני רוצה לומר שזה מאבק של תורות בכל הרובדים עד אלינו, ננסה לפרוט את הדברים. המאבק הזה בעצם מאבק מרחם, שני גויים במקנה ושני לאומים מאי תיפרדו. אומר רש"י במקום מלכויות, זה מאבק לאומים, זה מאבק מלכויות. היינו רומא וירושלים, חז"ל שוב, עם הלך הריבה, יש איזשהו מאזן, זו עולה, זו יורדת. כל העולם הזה נמצא במתח, במאבק בין ישראל ואדום. שמענו מרבי יעקב, מחשובה של הכולל, לעשרות שנים, רבי רמח"ל, אחד הספרים הפנימיים שלו, בחינת השם צבאות. הרמח"ל כותב דבר מופלא, שני האחים האלה היו תאומים ושניהם היו בעצם שייכים לקדושה ושניהם יכלו להגיע להישגים עליונים, אבל כל אחד התגלגל כמו שהוא התגלגל והגדלו הנערים, ובסופו של דבר מתגלגל פה מאבק, מאבקים של כל ימות ההיסטוריה בכל רובדי המוכנים, המציאות כמו שאמרנו. מאבקים רוחניים, מאבקים גשמיים. מה הסוף? לאן זה הולך? יש איגרת של הרב זצ"ל, אני רוצה לראות אחרי זה, זה מופלאה מאוד, איגרת קי"ב, עמוד קמ"ב באיגרות, מופלאה מאוד. הוא מדבר על אמונות הזרות, אבל לא אריך, רק אכנס לעניין שלנו. הוא הביא שם את דברי הגר"א, שמעו דבר מופלא. ודסב סנאיתי, אומר הגר"א, את הטפל לעשיו, אבל עיקרו שהוא ראשו של עשיו, בעד נאבן דעל מגניז. ראשו של עשיו, הגמרא בסוטה, הוא במערת המכפלה. מה זה אומר? אני זוכר שבשיעורי נתנו לי לדבר פעם, קיבלו אותי לדבר דלת בישיבה. התרגשתי מאוד פעם ראשונה שדיברתי בישיבה, בסעודת ליל שבת, וגם אם התלמידים מדברים, אז דיברתי על האיגרת הזו, אז אני סוגר איכשהו את המעגל, עשרות שנים. אומר הרב קוק, דבר מופלא מאוד, מה אומר יעקב לעשיו בפרשה? ראיתי פניך כראות פני אלוקים. מה, יעקב הוא שקרן? מה, הוא פוליטיקאי? אומר הרב זצ"ל, יעקב הוא איש האמת, והוא אומר לעשיו, ראיתי פניך כראות פני אלוקים. מדוע? דברו לא ישוב ריקם, ואהבת אחים של עשיו ויעקב, הוא קורא פה גם יצחק וישמעאל, תעלה על כל אותן המאומות. שיש מאבקים במילים שלי, ובסופו של דבר, הולכים כאן את מה שהוא אומר להביא הרבה פעמים הרב קוק, שזה בעצם שם לתורתו של משיח, ששם, באחד תורתו של משיח, נכנס מי שיודע להפוך מרירה למתוקה וחשוכה לנאורה. דהיינו, מי שיודע להפוך את כל המורכבויות, את כל המאבקים, את כל השחור שבעולם, להפוך אותו לאור, את כל המר להפוך למתוק. זאת אומרת שהסוף עם המאבק של עשיו, זה הראש שלו, שהראש שלו מתוקן. ראשו במערת המכפלה עם האבות הקדושים. אבל בינתיים, יש לנו מאבק בעצם עם עשיו כל הזמן. ואנחנו בעצם בתוך המאבק הזה, יש את ישיבת הכותל איכשהו. למה אני אומר את זה? סיפר הרמדרי, ככה אני זוכר בשיעורים שחלק מהיושבים פה עוד שמו, שהניחו את אבן הפינה לישיבת הכותל, זוכרים את מה שהוא אמר? היה שם יעקב הרצוג, והוא אמר, דימו לכם, המאבק בסופו של, היה שגריר ישראל באום, אז אני חושב, אמרו לכם שהמאבק בסופו של דבר עם כל העולם הגדול, זה על הקילומטר ברובה הזה. אני מצטט נכון, חשיקותיי. כך אמר רבדאי, זה לא שם דברים. מאבק שלנו בסופו של דבר עם כל העולם.
יצחק
הרצוג? יום, יעקב הרצוג. יעקב הרצוג. עם כל העולם הגדול, עם כל העולם הגדול, אנחנו מתעסקים כל הזמן עם קלי שעיר וחותנו, ויעלו לציון מושיעים. המחיתן זה ישמעאל, החתן שלו זה עשיו, ואיתם יש לנו עסק. איפה הוויכוח? הוויכוח על ירושלים. ומה קורה במהלך כל הזמן של הוויכוח, רואי ורבותיי? שוב אני רוצה להזכק לדבריו של הרב זצ"ל מאורות. קטע נפלא שוודאי מכירים. מה קורה בפרשה שלנו? אומר יעקב, אומר יעקב, יעבור נא אדוני לפני עבדו. מה פירוש הדבר? אומרים חז"ל, יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. מה זה פורפירה? בגדי מלכות. אז הרב זצ"ל באורות, פרק המלחמה, מבאר דבר נפלא מאוד. עם ישראל לא מתעסק עם פוליטיקה, עם מלכויות, עם לאומים, עם מדינאות, משום שהדבר הזה במהלך ההיסטוריה הוא מלא דמים, מושחת. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מעונש שיש בו רצון פנימי, עד אשר תבוא העת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא ישר ברבריות. אנחנו התנתקנו. אומר יעקב לעשיו, שמע אחי, עזוב, קח אתה בינתיים, תעשה אתה פוליטיקה, קח אתה בינתיים את השלטון, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אתה תהיה לפניי. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה. שימו לב ממה התחלנו, שני לאומים במתנך, מלכויות. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שטובת כישרון של רישה. כמה רשע עברו באלפי שנים של שלטון האומות בעולם, כמה דם נשפך. אנחנו קיבלנו רק את היסוד, כותב הרב קוק, לפי הכרח לייסד אומה. וכיוון שנגמל הגזע, הודחנו מנמלוך, נתפזרנו בגויים. עד אשר יגיע את הזמיר, וכל הדור יישמע בארצנו. זה בעצם מטפל בעצם את הכל. אנחנו, ברוך השם, זוכים באמת לדבר הזה. אנחנו בעצם זוכים לדבר הזה. פה יש במוקדת ירושלים. מה בעצם המשמעות של ירושלים? פתחנו ואמרנו את הגמרא בברכות, והנצח זו ירושלים. מה הגמרא בברכות אומרת? הגמרא בברכות אומרת, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, זו הפשוטים האלה מבטאים את עשר הספירות, מבטאים את הנהגת השם בעולם. הכל זה דרך עם ישראל. כל מה שקורה לעם ישראל זה הופעת מלכות השם בעולם. הכל עובר דרך הדבר הזה. מה אנחנו שומעים במושג נצח? אנחנו שומעים במושג נצח נצחיות. אבל יש במושג הזה עוד דבר אחד שהרב קוק העמיק בו. וזה מושג לנצח, להתנצח. דהיינו, דבר הרב קוק, שם, בביאור בדבר הזה, ביברר דוד, שירצה לראות, העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים, ששם ישבו כיסאות לבית דוד. לחלק פה שומעים, ששם... אני שומע את זה. שימו לב טוב טוב, מה זה ירושלים? ירושלים זה היום עיר הבירה, ירושלים זה בירת הקודש. העוז הלאומי של המלוכה מקושר עם ירושלים, ששם ישבו כיסאות נביאי דוד. החוסן הלאומי הישראלי פוגש בדרכו מכשולים רבים, מאבקים מהבטן עם עשיו, עם האומות מסביב, עם אדום. זה מתגלגל עד ברק אובמה ועד עמונה. זה מתגלגל עד לשם. זה בכל הרובדים, מעלים אבק עד כיסא הכבוד. בכל הרובדים, בכל ההיסטוריה, בכל המציאויות, אנחנו מתנצחים. זה עובר דרך אושוויץ, זה עובר דרך כל המקומות. זה הכל אדום, זה גלות אדום הארוכה, שבהפטרה קראנו עליה, את הפסוק שרש"י מביא, אם תשים כנשר כנך משם מורידך, משהו כזה, תגביה כנשר כנך. אני אוריד אותך בסוף, אבל לא רואים עד מתי זה בסולם יעקב. זה ארוך המאבק הזה. אבל ירושלים... היא מבטאת, אומר הרב קוק, את הדבר הזה, וכולם, עם ישראל עוד עלו לחוסן הלאומי, עוד עלו לפגוש מכשולים רבים, וכולם ינצח בעוז השם ויעמוד לנצח. אני שומע בדבר הזה את שני המושגים האלה. אני שומע בדבר הזה את ההתנצחות ואת הנצח בעצם. נצח זה ניצחון. ונצח זה נצחיות. נצח זה ניצחון כי יש מאבקים. רואי ורבותיי, ניצחנו. חזרה מלכות לישראל, ברוך השם קמה מדינת ישראל, וניצחנו בשני, בתשעים חבזיים, וחזרה ירושלים למקומה. ומה זה חזרת ירושלים? ישירת הכותל. חזרה תורה להיכלה בירושלים, בירת הנצח. זה היה ניצחון, זה היה מאבק עם עשיו, משם. חזרה תורה לירושלים. משמעות של ישיבת הכותל, אני קטן מלהרגיש ומלהריך את זה, אבל זה 50 שנה של תורה אל מול מקום המקדש, 50 שנה של נצחיות של תורה שמנצחת את כל מה שעם ישראל עובר. זאת ישיבת הכותל. וברוך השם, אנחנו היושבים כאן כנציגות, מתוך המרכז, שהתאספנו היום בלילה, בנצחיות הזו ובניצחון הזה. הנצחיות הזו היא גם ניצחון, היא גם נצח. ישיבת הכותל תעמוד לדורות. מה יהיה, תמיד רבי יעקב היה אומר, יש אחר שולם מקדש, שגם עזרת השם גם מסכן, הלוואי, אבל זה, זכינו להיות שותפים, אנחנו היושבים כאן, וברוך השם יש גם חלק שבאו עם הבית, זכינו להיות שותפים בחזרת הנצח, והנצח זו ירושלים, להיות שותפים בחזרת התורה, המלכות לירושלים, אל הניצחון הגדול הזה של נצח ישראל. זה דבר נפלא מאוד. שתי מילים על הישיבה של היום. אני חושב שבמרכז, באתי עם איזה ראש ישיבה תיכונית אחד, אתמול, אמר לי, הוא בוגר הישיבה. הוא אמר לי, אני אוהב בישיבה שלכם, מה שאני קלטתי, שפה אני יודע שהתלמידים שלי, שיבואו הנה, שיבואו, יקבלו את היחס האישי החם. במרכז הישיבה, אני חושב, זה עבודה מסורה של הרמים, האנשים, הרב טוביה שכולם מכירים, נותן את נפשו ומרצו, אין תלמיד שלא נדאג עד הסוף, הסוף, הסוף. בדרך קיבלנו טלפון משמיניס ששואלים להביא מחר סדין. הרב טוביה, הרב רוני, שאתם חלק גדול מכירים עוד, ודאי, אולי אפילו כולם, כבר יותר טיפה צעיר, טיפה צעיר ממני, נותנים את כוחם באהבה גדולה לתלמידים. הרב בני יגר, טיפה מעליי, עכשיו אתה פה. הרב שלמה טובול, רמי משיקים הערב, זה אומר הרבה, זה אומר הרבה מאוד. כי באמת הנקודה בישיבה, יש חלקת להם פה בנים, לא לכם בישיבה, ילד שמגיע לישיבת הכותל, הוא מסודר. אין בשום ישיבה את מה שמקבל ילד היום בישיבת הכותל, מבחינת דאגה, וזה כאבא אני אומר, הדבר הראשון שאנחנו רוצים כהורים, שילד שלנו יהיה לו רע וחצרם, בית חם, בית, וחמקות המוגרת והבר שהוא נכנס אליו. הוספנו עוד בניין אברכים, יש היום קרוב ל-20 אברכים בישיבה, בתוך בניין הישיבה בא רוב היהודי. התלמידים נכנסים אליהם הביתה, אתם ראיתי אברך צעיר ככה אחרי התפילה, הלכים שלושה תלמידים משורה א', כך שמחתי. הנה לי בסעודת שבת, לדעתי הביתה אחרי ליל שבת. אספר לכם משהו קטן מלפני שבוע, שישקף, כי אני לא רוצה להאריך. ישיבת הכותל הוציא אוטובוס עם 60 תלמידים, רמים, אברכים, ויצבו לי, עשו לי ישיבת המונה. וכדרך שלמדו אותנו רבותינו בישיבת הכותל, רב פריימן, בדלה שנים ארוכות, רב יעקב, רב אביגדור, 60 אנשים ישבו ולמדו מ-9 בבוקר עד 5, ותעני דיבור, ובדור שלנו, אני הקטן, על גביהם של רבותינו הגדולים, אני חושב שיש תענית פלאפונים, זה הרבה יותר משמעותי מאשר תענית לצום. כל מי שבא לאוטובוס קיבל על עצמו, ברגע שנכנסים למקום, סוגרים את הפלאפון עד הסוף. היו שם חוצניקים, שיבת הקודם מחברת חוצניקים, שמתגייסים איתנו, שהולכים איתנו. אלי, הוא המנהל של התוכנית, הצד הלוגיסטי שהוא נמצא פה, הם היו איתנו שם. ניגש אליי אחד, בחור חוצניק מניו יורק, קוראים לו אפרים שפטר. רב, איזה יופי היה ללמוד כל היום, בלי פלאפון, חשבתי שאני לא יכול בלי זה. שיבת הכותל של היום, שמחברת, בנצח הזה. יש לנו בישיבה, המסגרות שהכירו כולם, מסגרת של כינוס, מסגרת של כולל, יש היום גם מסגרת של כינוס, רבי יוסי אלטבחר ורב ציקי, שמנסים להדביק את התלמידים בדור שלנו, כמה זה קשה ללמוד עיון, ללמוד עיון גמרא, עיון גמרא בשיעורים גבוהים, וברוך השם, הצלחה רבה, בחסדי השם. ועוד כהנה וכהנה, אולי קדמות יוסי קצת בפעולות הרחבות של הישיבה, זו מכינה שהקמנו, מכינת ידידיה, יש בה כמאה תלמידים שלא שייכים לתורה בכלל עד שהם הגיעו אלינו. משתדלים לבנות תורה מבית ומחוץ, והכוח שלנו, כדרכו של עם ישראל, זה במילואים. תשמעו אותו מה אני בא לחמש פה עכשיו. כוח של צה"ל זה לא בסדיר, זה במילואים. הכוח שלנו זה נמצא ביושבים פה ובכל 2,000 הבוגרים שנמצאים ברחבי מדינת ישראל והעולם. ואני מבקש את הכוח הזה ממכם, את הכוח להמשיך את מפעל הנצח של הישיבה של התורה. אנחנו רוצים את הבוגרים כתמיכה, כמשלוח בנים, כשם של הופעת תורה, כשם של המשך מאבק של קיומה של תורה בירושלים. ואתם השותפים העתידיים הראשונים שלנו. ייתן השם ויוסיף, ואיך כל היושבים כאן, אלה שבאו, אלה שלא באו, את כולם בעזרת השם יברך השם, רוב נחת. אני אספר משהו אחד, יש פה ביושבים, אריאל זייד, יוסי זייד, הרבנית שלו, איפה הם? יוסי זייד, זכיתי להיות המדריך שלו לחתונה. ובסוף השנה שעברה מגיע אליי בחור משיעור אקו, מישיבת אקו משיעור, הוא אומר שהוא רוצה לבוא לישיבת הכותל. ואני שואל אותו, איך קוראים לך? אריאל זית? זית? תקשור לזית במיטליה? מי זה אבא שלך? יוסי. יוסי? איזה יופי. המשכיות של נצח. המשכיות של תורה בירושלים. והנצח הזה ינצח בעזרת השם ובשר ובשמי. והסוף זה בעלו מושים בהר ציון, כולם ביחד. שבוע טוב, ערב טוב. תודה רבה על השותפות.
מכיוון שראש הישיבה פיתר על המיקרופון, אני אנסה גם כן לפתר עליו. אני מבקש רק את השיתוף פעולה. כמו שאמרנו, הנה הישיבה עושה את הצעד הראשון שלה לגבש ולחדש ולהעמיק את הקשר מחדש עם הבוגרים, וכמו שהרב אמר שמצפים גם את הקשר שיהיה חזרה. כשאני למדתי בישיבה, אני חושב שאני פחות או יותר באמצע מבין הסקאלה של השנים. אמרתי שאני אבטר עליו. לבטר או שלהמשיך? מה? צריך?
כשאני למדתי בישיבה לפני כ-20 שנה, מי שניהל את הישיבה היה רבי מלך בן פזי, זיכרונו לברכה. מדובר לי שיום הפטירה שלו מתקרב, זה היה בעשרה בטבת או בתשעה בטבת, ממש... הוא לא היה המנהל הראשון של הישיבה, מדובר לי שאבא של אלחן המגלט ניהל את הישיבה בימי
המשפטים. פזי לפניו.
מי?
מלך היה לפניו. רב גלט הגיע
הראשון, אחר כך הגיע... אבא של
אלחנן, אבל אחרי זה הוא חזר.
לא, הוא היה, הם היו ביחד, רק הוא נהיה מנהל שקורא.
אז הנה, גם אני לומד. על כל פנים...
יוסי גלט היה גם בבקה,
והגיע
על
תקן המטרין
להביא
תרומות ולעניין הכל. טוב. על כל פנים, בזמנו היה איזשהו סוד גלוי שהתהלך ככה בין הבחורים, שמי ש... מזמין לחתונה שלו, שהוא מתחתן מתוך הישיבה, והוא מזמין לחתונה גם את רבי אלימלך, אז הוא לא יפסיד מזה. ואני בעבודותיי התחתנתי מתוך הישיבה בשיעור ד', וכמובן לא בגלל הסוד, אבל חוץ מהראשי הישיבה והרמים, גם רבי אלימלך היה מוזמן. הוא אמנם לא הגיע לחתונה שלנו, אבל את המתנה קיבלתי. מסתם פוקעו אותם אנשים שיודעים על מה אני מדבר. כוס של ברכה, גביע מכסף עם הקדשה אישית חרוטה על הגביע. מה אני רוצה לומר? בשנה הראשונה, אחרי שהתחתנו, ערב פסח, החלטתי להשתמש בגביע הזה כגביע של פסח. אז הלכתי וכבן ישיבה, הלכתי ומדדתי כמה גביע מחיר. לדעת, שיעורים, 4 כוסות, בכל זאת. ובבדיקה שעשיתי, מצאתי שאם ממלאים את הגביע ממש עד לשפתו, הוא מכיל בדיוק, אבל ממש במכוון, 150 מיליליטר. כמניין כוס הגון, שיעור חזון איש. אני בטוח שזה לא מקרי. אני חושב שזה, יש פה איזושהי יד מכוונת מאחורה. אני חושב שזה מאפיין גם את הישיבה, את ההנהגה של הישיבה, שלאורך השנים, משהו שככה... היה נדמה לי שמייחד את הישיבה מול ישיבות אחרות, שלא צריך להגיד כל דבר במפורש, מספיק איזה חצי משפט, איזה מילה, זווית הפה ככה, במיוחד הרב הדרי, כל אחד, כל בחור יודע מה הוא צריך להבין, ואם לא, אז הוא יושב ויבין. מאז התחלפו עוד כמה מנהלים לישיבה, ומי שמנהל היום את הישיבה בשנים האחרונות, זה ידידנו רב מוטי ג'רבי, שנמצא איתנו כאן, מנהל אותה בהצלחה רבה. נזמין אותו לומר כמה מילים על ההתנהלות של הישיבה כיום.
שבוע טוב. ברשות ראש הישיבה, רבנים, ברשותכם ציבור קהל קדוש, קודם כל אני מתרגש, מודה ומתוודה, זה מפגש ראשון שאנחנו מצליחים ככה להביא עם כל הדורות, פחות או יותר, כתכם. אני מכיר באופן אישי, בשנים האחרונות, אני בישיבה רק עוד מעט 15 שנים, אבל את חלקכם אני מכיר באופן אישי, את חלקכם אני מכיר במפגשת. אז קודם כל נפתח בשבח האכסניה, בית הכנסת פה עם משפחת סלע, איפה נתנן? נתנן ואביטל. הם נעלמים כשצריך אותם, שירגנו פה את הערב, יחד עם שאר הצוות של הישיבה. וכמובן לדניאל הרשקו, מי שלא מכיר, הבחור שעומד בכניסה, שמרכז את כל נושא הבוגרים בשנה האחרונה. אני חושב שאנחנו רואים את המפגש הזה, אנחנו מבינים לאן הישיבה חותרת. אנחנו החלטנו שאנחנו מחזירים הביתה את האנשים, ויש לנו ברוך השם במה להתגאות. אני צריך לזה גאוות יחידה, ואני מתכוון לזה, אני חושב שכל בוגר של ישיבת הכותל, יש לו במה להתגאות. ואני מקווה בעזרת השם שכולנו נניף את הדגל הזה הלאה. אני בקצרה אספר לכם קצת מה קורה בישיבה, או מה קרה בשנים האחרונות, או לאן אנחנו צועדים. אני רוצה סליחה דקה לפני כן להודות לרונן, רונן פרל מוטר, שבשיחת טלפון אחת, רונן עליך הערב אמר לי אין שום בעיה, ובדקות מסתבר שאתה כוכב, צריך לחשוב עליך לטווחים הארוכים יותר ונדון בזה אחר כך. הישיבה בשנים האחרונות גם שינתה את הפנים, כמו שרונן הציג, עם הפנים החוצה קצת ולא בתוך ארבע עמוד. נזכיר את זה ראש הישיבה, הקמנו מכינה קדם צבאית לפני שש שנים, מכינה לבוגרי תיכונים ולא בוגרי ישיבות. זאת אומרת, החבר'ה שמגיעים למכינה מן הסתם לא היו מתאימים לישיבה, אבל אני יכול להגיד לכם שאחרי שנה במכינה רובם בהחלט יכולים להיות תלמידים בשיעור בית בישיבת הכותל. הצלחה חינוכית אדירה, יש לנו שם כ-100 תלמידים יושבים בגוש עציון. שוב, זו מסגרת חיצונית, אבל היא מנוהלת על ידי הישיבה, ראש הישיבה מתווה את הדרך, עם הרב שמואל נתנזון הוא ראש המכינה, אבל הכל מתנהל בדרכי הישיבה ובניהולו ופיקוחו של ראש הישיבה במה שקשור לזה. מעבר לזה שיפרנו את הישיבה, את ענייני הפנימיות בשנים האחרונות, את רובה, נשאר לנו עניין אחד שגם אותו בעזרת השם אני מקווה שנגיע גם אליו. בית המדרש המחודש, כל מי שזכה לקפוץ לישיבה ראה אותו, חנכנו אותו לפני שנה אחרי שלוש הישיבה. אז חנכנו אותו, זה פאר והדר, פשוט תענוג, אני נכנס לשם, כל יום אני מתלהב מחדש ואתם מוזמנים לראות. זה נותן את הרוח, זה נותן את הכוח לתלמידים, זה נותן איכות לתלמידים. קנינו מערכת חדשה של מים חמים והסקה. היום בפנימיות, מי שהצעירים יותר, עוד זכיתי ככה באיזה שעה ידלוק, באיזה שעה לא ידלק ההסקה, המים החמים. אני רוצה להגיד לכם שלי בבית אין את האופציה הזאת. הפנימיות מחוממות 24 שעות, מים חמים 24 שעות, והחלק המעניין הוא שרק פותחים יש מים. לי בבית אין את זה, לא יודע מה קורה אצלכם, אבל זה גם כן איזשהו הישג. עכשיו עובדים על בית המדרש, זה קצת יותר בעייתי החלק הזה, אבל גם אליו נגיע, אבל זה גם כן השקעה לא קטנה. בעניין האברכים, כמו שראש הישיבה הציג, גם אותו חנכנו לפני בערך שנה וחצי, לקחנו בניין מתוך הישיבה, הפכנו אותו לדירות אברכים, חצינו את הבניין כדי לחזק את האברכים בישיבה, כי בעינינו האברכים זה הסיירת, כזה ראה וקדש, בחור בשיעור א', שרואה אברך שיושב ולומד איתו, שמארח אותו אצלו בבית, אם זה באמצע שבוע, אם זה שבת, יש לו לאן לשאוף, וזו הצלחה ברוך השם אדירה. דבר אחרון שעשינו לאחרונה ממש, זה תסוכה עליונה, מי שמכיר, מי שראה בהדמיות, מי שיצא לו להסתכל, אז אני ראה אמיתי גם בהדמיות. צילמתי את זה, אמרו לי, זה הדמיה, זה לא אמיתי. את המכפסת סוכה עליונה, שמנו שם רצפת דק, ספסלים, קירות עץ, מאוד 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 יפה, פינת ישיבה, פינת חמד. כמובן שזה לא מבטל את הסוכה, בסוכות, יצאו של הרב יעקב, כל מי שצריך, הכל פינת כמו שהוא. אבל זה פינת חמד שהישיבה לקחה על עצמה. אני רק בקצרה אגיד לכם לקראת מה אנחנו הולכים. אנחנו בעזרת השם במסגרת חגיגות היובל של הישיבה, אמרתי שהמטרה היא שכולנו נחזור הביתה בצורה כזו או אחרת. אז חלק מהמפגשים יהיו בישיבה, חלק מהמפגשים יהיו בחוץ. אני מבקש, אני אומר את זה, תזמו רעיונות, אנחנו הראשונים שנרצה. תגידו מה רוצים, הנה, זרקו לי פה משהו. מסתבר שבבית חורון, במבוא חורון, יש לנו שם קבוצה לא מוטלת של בוגרים. אמרתי, קדימה, נרד להעביר שיעור, לעשות דיש, מה שאפשר. תזמו, הישיבה רוצה, הישיבה עושה ותעשה. יש כמה מפגשים בתקופה הקרובה שקשורים אליי. קודם כל, שבת זכור בעזרת השם, כל שנה הישיבה יוצאת לעיר אחרת. השנה, ככל הנראה, אנחנו נהיה בפתח תקווה. זה אומר שפה חלק נכבד מהבוגרים, זה תושבי המקום. רונן לקח על עצמו לראות לעזור איך אפשר לארח את משפחות הרמים והאברכים, כי זה העיקר הבעיה, כי התלמידים ישנו באחת מבתי הספר, ושם גם נוכל, אבל המשפחות של האברכים והרמים, מי שיכול להירתם ולהיכנס מתחת לעלונקה בעניין הזה, אנחנו נשמח מאוד. אז שבת זכור בעזרת השם, זה הכיוון שלנו. ממש עכשיו בחנוכה, נר שני של חנוכה, אנחנו יוצאים להדלקת נרות בהר הזיתים, הציבור הקדוש מוזמן להצטרף בשמחה רבה. יש יום עיון בחנוכה עצמו בישיבה. כולכם קיבלתם את ההזמנות. נשמח מאוד לראות אתכם. ההיילייט או הנקודת השיא שלנו בשנה הקרובה בעזרת השם, זה יהיה בבנייני האומה בראש חודש ניסן, יום שלישי, 28 למרץ, למניינם. בבנייני האומה נתחיל בכנס בוגרים, בשיעורים של ראשי הישיבה, של רבני הישיבה, מאוד יפה. ואחרי המפגשים האלה שכולנו ככה נתחכך, ואני ראיתי פה את הסמול טוקס של החבר'ה, פשוט היה לי כיף לראות את זה, אתה רואה את החבר'ה היותר צעירים, החבר'ה היותר ותיקים ככה בקבוצות. זו המטרה, לקשר בחזרה, לקשור בחזרה, ונסיים את אותו ערב באירוע של מופע מרכזי של עם הנופרי, בתוך בנייני האומה, בעזרת השם, זה לא אסור. אני מצהיר שזה לא אסור. ראש הישיבה מתווה ומנחה אותנו כמה שיותר להחזיר. אנחנו נקבל את ראש העיר פתח תקווה. בבקשה.
קח את זמנך.
לקחתי אותו כבר יותר מדי, בשבילי זה ארוך. אני לא דואג לדבר. אז אנחנו באמת רוצים, אנחנו מבקשים מכם כבוגרים, אם זה באזורים שלכם, כמו שראש הישיבה הציג בבר אילן, אנחנו שולחים רמים לשיעורים. כל יוזמה ברוכה שתבקשו, אנחנו נשמח להרים את הכפפה, אני מודיע לכם. כל יוזמה ברוכה, אנחנו נרים את הכפפה, כי אתם זה אנחנו, ראש הישיבה הגדיר את זה מילואים, אהבתי את ההגדרה, זה המילואים שלנו. אז אני מסיים מילואים בעוד שבועיים, עוד ביי. אבל זה המילואים שלנו. ואני שמח מאוד שיש לנו כזה צבא, צבא השם שנמצא בכל מקום בארץ ובעולם. תודה רבה, ברוכים הבאים, בהצלחה.
יישר כוח למוטי. נמצא איתנו ראש עיריית פתח תקווה, איציק ברוורמן. אמרנו בהתחלה, לפני שהגעתם, שבעצם פתח תקווה היא סניף של ירושלים. היא הוקמה על ידי גרעין ירושלמי, ו...
והיה לי באמת את הכבוד ככה לעבור על החתך, על החתך, כפי שאתם רואים, אני לא בדיוק איש דתי, אבל ביליתי פה מי החרדים, האשכנזים והספרדים, ואחר כך לדתיים למיניהם, ואנחנו גאים לארח פה את כולם, כולם הם בנינו, כולם בפני פתח תקווה בסופו של דבר, ולכן גם אתכם אנחנו כמובן כאנשי פתח תקווה שיצאו מהישיבה, אנחנו באמת מקבלים בשמחה. דרך אגב, אני מאוד מקווה שעוד רבים וטובים בפתח תקווה יגיעו לישיבה, אבל שלא ישכחו לחזור אלינו. בסך הכל התרומה, זה לא סוד, של אנשי הישיבות לפתח תקווה או לכל מקום אחר, היא תרומה גדולה וברוכה, ולכן זה לכבוד לנו שבאמת החברים הללו, אנשים הללו, בוגרי הישיבה, רוצים לנכון לחזור אל קור מחצבתם, אל העיר פתח תקווה. אז אני מבין שאתם חוגגים 50 שנה, קטן עלינו, כן, 50 שנה, אבל באמת זו סיבה למסיבה וסיבה לשמחה, אז אני רוצה באמת לאחל לכם מכל הלב, עד 120 לא מתאים פה, נכון? עוד ועוד הרבה שנים, עוד ועוד הרבה, לנצח הנצחים, זהו. ובאמת שרק מסיבות לשמחה, אנחנו מקבלים אתכם תמיד בשמחה, אז מזל טוב, בשעה טובה, בשמחות, תמשיכו, תעשו, שמכם הולך לפניכם, ותמשיכו בזה, ואתם כמובן מתקבלים פה בברכה, שיהיה לכם ערב טוב ושבוע טוב.
זה כמעט כל איש שני שאתה פוגש במדינה, או שהוא...
כן, אבל ידריכו על זה, תכף תעשי את זה בחזרה.
אחד החידושים שהישיבה חידשה, לא דווקא בשנים האחרונות, אלא מקדמת דנא, זה ההבנה שהלימוד הישיבתי לא מסתכם אך ורק בסוגיות שכולנו מכירים, סוגיות הממון, סוגיות הנזיקין, האישות והמסכתות הרגילות שנלמדות בעולם הישיבות. אין ספק שזה הבסיס וזה העיקר, אבל אנחנו היום יודעים, וזה היה חידוש, אני חושב, בזמנו של הישיבה, שהלימוד חייב גם להכין תכנים פנימיים של השקפה, של חסידות, ואין ספק שמי שפרץ את הדרך בעצם בכל עולם הישיבות היה מורנו ורבנו הרב אדרי שליטא, ששילב בשיעור הכללי שיעורים במחשבה, בתורת הרב זצ"ל, בשפת אמת, בכתבי רב צדוק, אפילו ליקוטים ממוהר"ן ותורה של חב"ד. והיום זה כבר התפתח ונהיה משהו מיינסטרימי כזה, שבכל הישיבות לומדים חסידות, לומדים השקפה, גם אצל הבוגרים, אפילו סיפורי מעשיות של רב נחמן. במילים אחרות, היום כבר יודעים כולם שהעולם התורה לא מורכב רק משלוש הבבות, בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא, אלא גם מארבע בבות. והשלב הבא של זה, והוא כבר כאן, זה ההבנה שאנחנו לא רק לומדים את התורות הפנימיות הללו כאיזשהו טקסט מעמיק, טקסט תורני, אלא שכך אנחנו צריכים לחיות מתוך השקפה פנימית, לא רק ללמוד תורה, אלא לחיות מתוך התורה. עכשיו, בבית המדרש זה החלק הקל, ללמוד, לחיות בתוך התורה. אבל מה עושים כשיוצאים איתו מהישיבה? זה בעצם אולי החידוש שהחסידות באה וחידשה, שאת הקדושה אפשר למצוא לא רק בתוך בית המדרש, בתוך היכלה של הישיבה, אלא בכל מקום, גם במקומות הרחוקים יותר, הירודים יותר. והדברים האלה הם לכתחילה, למצוא את הקדושה, למצוא אותה, כי היא שם, אבל צריך למצוא אותה בכל מקום שהיא נמצאת. ואנחנו צריכים היום, וככה אנחנו כבר מבינים, שוודאי שצריכים מנהיגים תורניים, ראשי ישיבות, רבנים, דיינים, אבל באותה נשימה, עם ישראל צריך גם מהנדסים שהם בני תורה, אנשי תוכנה שחיים בקדושה, עורכי דין, טוב, עורכי דין לא בטוח שזה יותר קשה, רופאים, רואי חשבון, ואפילו אנשי תיאטרון, שכולם קדושים, שכולם פועלים ממקור הקדושה. רב אביגדור תמיד אומר שיש שני סוגים של אנשים בעולם. יש, שניהם פתחו מסעדה. אחד פתח מסעדה כי הוא רצה להתעשר, ואחד פתח מסעדה כי הוא רצה לעשות גמילות חסד, רק הוא צריך גם לקחת כסף בשביל לחסות את העלויות שלו. אז הכל תלוי בהשקפה. אנחנו שמחים לארח פה הערב את תיאטרון הבטלרס, תיאטרון פלייבק שמתבסס על מופע אימפרוביזציה שכולו על טהרת בוגרי הישיבות, כמדומני שמי שמנהל את התיאטרון, אפילו למד בישיבה אצלנו תקופה. אני לא יודע אם הוא נמצא, כי לא נתן פה. לא נמצא. מן הסתם הם יציגו את עצמם יותר טוב, אבל רק נקודה אחת בסיפור המפורסם של רב נחמן, מעשה בשגרה קבצנים, מעשה בשגרה בטלרס. המילה קבצן אצלנו מעוררת איזושהי סלידה, איזושהי הסתייגות. קבצן זה האנשים האלה שמנדנדים לנו ברמזור, בחתונות, הם לא תמיד מריחים הכי טוב. אבל אצל רבנו, רב נחמן, הקבצנים הללו הם האנשים העליונים, הם האנשים הקדושים יותר. והדמות של הקבצן הראשון שם, במעשה מי שלמד ודאי זוכר, מתוארת במונח, הוא נקרא שם זקן ביותר ויניק ביותר. זאת אומרת, הזקן, הוא אומר גם על עצמו, אני זקן ביותר, אבל עוד לא התחלתי לחיות. הוא גם הזקן ביותר, זה קנה חוכמה, אבל עדיין לא שוכח להיות קשור למקור מחצבתו, להמשיך לנוק, להמשיך להתחדש, להמשיך להיות צעיר. אולי זה בעצם מה שמצפים גם איתנו מבוגרי הישיבה, זקנים ביותר, אבל עדיין להיות קשורים למקור מחצבתנו, משם למדנו את התורה שלנו, משם הגענו כולנו לישיבת הכותל. אז אני לא יודע אם לזה הבטלרס הם כיוונו לזה, אבל ניתן להם את הבמה והם יציגו את זה בטח יותר טוב. בבקשה.